בסוגיית הקדושה והחולין. קודמת ציינתי את הדיון על חנוכה בעצם, חשמונאים מול יוונים. הצעתי לעניין הזה איזושהי פרשנות שמדובר במאבק בין שתי תפיסות קוטביות, מנוגדות, כשהיוונים אצלם הכל חולין ואצל החשמונאים הכל קודש, וחז"ל נראה שהם מבקרים את שתי התפיסות. זאת אומרת שבסופו של דבר, המודל שאותו מציירים זה חולין לצד הקדושה באופן שהוא תחום היטב, ולא נכון לערבב בין שני הדברים. הזכרתי בסוף שבעצם העניינים האלה יש להם גם ביטויים אקטואליים בימינו. נדמה לי ש... כל הכללות כמובן, אבל אפשר לומר שנגיד חרדים תופסים שמתייחסים רק לקדושה, כל מה שמחוץ לבית המדרש או לעולם המצומצם של הקדושה פר אקסלנס הוא טומאה. בעצם צריך להתרחק מזה, שזה קצת מפתיע כשמדובר על חסידים, על ליטאים זה כמעט מהות תפיסתם, כן, על ההתרחקות ממבואות המטונפים, כמו שרב חיים וולוז'ינר כותב. אבל החסידים למעשה פחות או יותר זה המוטו שלהם, שבעצם יש אלוקות בכל מקום, ועדיין היום החסידים הם קצת חסידים צעצוע, רובם. זה פעם אמרתי למישהו שיש שתי קבוצות חסידיות שהם עדיין באמת חסידים. את מקובל הרי לחשוב שהמאבק בין חסידות למתנגדות בעצם מסתיים. זה לא הנקודה. יש מאבקי כוח פוליטיים, אבל אין, המאבק הרוחני והתפיסתי כבר לא באמת קיים. זה לא נכון. זה לא באמת קיים בגלל שפשוט אין חסידים. יש שתי קבוצות שהם חסידים אמיתיים, ונגדם המאבק מתנהל בכל עוז. זה ברסלב וחב"ד. שזה שתי קבוצות שהם באמת חסידים במובנים הקדומים, של החסידות כן, הקדומה, לא במובן של החסידות הממוסדת של היום, שזה שום דבר חוץ מפייס ושטריימבל, זאת אומרת, שום דבר חוץ מזה. אז עוד פעם, אני קצת מגזים, אבל בגדול זה לא, אין שם החסידות, את המהפכנות הזאת, את המקוריות, את השבירת המסגרות שהייתה, שאפיינה את החסידות של פעם, ומליכם. לא קיימת היום, היא קיימת אצל ברסלב ואצל חב"ד, ונגדם באמת המאבק בעינו. אז לכן אני חושב שהטעות הזאת, כאילו שהמאבק בין חסידים למתנגדים לא קיים, לא נכונה, פשוט אין, החסידים לא קיימים, לא שהמאבק לא קיים. במקום שבו יש חסידים יש גם מאבק. טוב, אבל לענייננו, אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה שתפיסה חרדית, בגדול אני מכניס את כל הפלגים בתוכה, זה בעצם לראות את חיי החולין כאיזשהו סוג של טומאה, שצריך להתרחק ממנו. ועוד פעם אני אומר, תפסו אותי במילה, יש כאלה שכן, אבל בגדול, כאיזושהי הכללה של התפיסה, איך מתייחסים לחיי החולין, לשיבת העם שלנו לבמת ההיסטוריה, כמו שאומרים, כן, עם התנועה הציונית. בעצם החזירה אותנו למשפחת העמים, כן, לבמת ההיסטוריה. הפסקנו להיות שבט, התחלנו להיות מדינה, אז אתה מוכיח בהיסטוריה. אז מתייחסים לזה מאוד בהסתייגות, וזה לא חושב שזה רק בגלל העניין של כן חילוניות או לא חילוניות. יש פה משהו ש... מה שאומרים, שבית המקדש ירד מלמעלה, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח, אנחנו לא אמורים לעשות את זה, זאת לא טענה כנגד חילונים. זו טענה כנגד התנועה הציונית, בלי קשר לחילוניותה. חילוניותה רק עוזרת לחדד את היחס השלילי אל התנועה הזאת, אבל בעצם יש פה איזשהו יחס לעולם החולין בכלל. אז החולין הוא טומאה. בציונות דתית, אמרתי, זה הצד ההפוך, שזה החסידות של פעם. בעצם זה הציונות דתית של היום, שרואה בעצם את החולין כקודש. זאת אומרת, הכל קודש. צריך לנהל את כל מרחבי החיים בקדושה, הכל קודש. זאת אומרת, עד כדי כך שהתחום כבר די מתשתש, זאת אומרת, בהרבה הקשרים. החילונים אומרים שהכל חולין. כמובן, מטבע הדברים. זה לא... והמודל שאליו אני חתרתי בפעם הקודמת, זה מה שנקרא ציונות דתית בלי מקף. כן, כתבתי את זה פעם, שיוסף בורג הרי אמר פעם שהעיקר בציונות דתית זה לא הציונות ולא הדתיות, אלא המקף שביניהם. וזה נכון באמת, זה חידוד יפה, אבל הוא משקף אמת מאוד, דבר מאוד אמיתי. זאת אומרת שהנקודה היא שאנשים דתיים, יש כאלה ויש כאלה, יש כל מיני, אנשים ציוניים גם יש כאלה ויש כאלה. ציונות דתית זה לא להיות גם ציוני וגם דתי. אלא ציונות דתית זה להיות משהו שהציונות שלך היא דתית והדתיות שלך היא ציונית. זאת אומרת שיש איזשהו מיזוג או חיבור בין שני הצדדים של המשוואה, לא רק ששניהם נוכחים אצל אותו אדם.
מתמזגים.
מה? כן, בדיוק, זה הרכבה מזגית ולא שכונית בשפה של הרוגת שובר. גם על זה נדבר פעם.
מה זה שכנית? עכשיו
אני סתם חושב על זה.
מה זה שכנית? שכונית?
הרוגת שובר אומר שיש מקומות שבהם שני רכיבים מתמזגים ויוצרים איזשהו מושג שלישי. אבל במקרים מסוימים ההתמזגות היא התמזגות שכונית. מה זאת אומרת שכונית? ששני הרכיבים הם שכנים אחד של השני. פשוט שניהם נמצאים באותו סל. ויש הרכבה מזגית שהם מתמזגים אחד עם השני. זאת אומרת, הם מותחים...
זה כמו בכימיה, תערובת
ותרכובת. אתם מותחים להיות משהו שלישי, עד שבעצם המרכיבים הבסיסיים כבר לא באמת קיימים באופן מובחן. אז... כן, אז שמעתי פעם מאחד הרבנים של הר המור, שאומר שאם, דיברנו על זה משהו פעם, שאם מדינת ישראל תחרב הוא מוריד את הכיפה. כי זה אומר, זה לא נכון. מבחינתו זה עיקר אמונה, זה לא, זה כמו להוכיח שאין אלוקים.
זה סתירה לאמונה.
כן, זה כמו להוכיח שאין אלוקים, מבחינתו אין הבדל. זה אולי ביטוי מאוד חזק, אני חושב, או קיצוני, כן, של הזהות הזאת שיש בין דתיות לציונות. זה לא שהוא גם דתי וגם ציוני. הדתיות שלו ספוגה בציונות, זאת אומרת, בלי זה היא לא קיימת. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל דתיות בלי ציונות. זאת אומרת, זה ביטוי קיצוני, אבל אני חושב שהוא אגב לפחות היה ישר ואמר את זה. את האחרים ככה היו נרתעים מלהגיד. אגב, אני לא בטוח שהוא עצמו זה באמת יקרה לו. הוא ימצא את התירוצים ובסוף זה לא יקרה. אבל האתוס הוא כזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו בוחנים, כן, דיברנו על זה כבר. בוחנים תפיסות.
למה באמת זה לא יקרה לו?
זה לא יקרה לו, כי בסופו של דבר אני מאמין שהוא כן יהודי מאמין.
זהו, זה בגלל שהשורש הוא לא זה.
אה?
כי בשורש הוא לא זה.
לא, אני אומר, הוא ימצא הסבר למה זה, כמו שמוצאים הסבר להרבה דברים, החבר'ה לכל הזמן עוסקים בתירוצים, זה כמו זה סטלין, דיברנו על זה כבר. זאת אומרת, כל פעם שהפרדיקציות הקומוניסטיות נכשלו, אז היו כל מיני הסברים למה בעצם זה מהלך עקיף, אבל הפרולטריון בסוף בכל זאת יתגבר וכל מיני דברים כאלה. תמיד תפיסות אידיאולוגיות מתנפצות מול המציאות. המציאות יותר רגשנית מכולנו ומכל התיאוריות שלנו. אבל מי שמתעקש על התפיסה האידיאולוגית חייב להיכנס לכל מיני תירוצים. אז אתה מוצא תירוץ מפה ותירוץ משם, אז שפתאום מדינת ישראל עושה התנתקות, או הסכמים עם פשרות וכל דברים כאלה, זה שובר את כל האידיאולוגיה. לא רק שזה אסור מבחינתם, זה לא יכול לקרות. לא שזה אסור, כי זה הרי נגד המהלך של הגאולה. ואז מתפתחות כל מיני תיאוריות של גאולה יותר מעלה-מטה כזה, זאת אומרת, יותר סינוסואידלית כזאת. זאת אומרת, היא לא מונוטונית.
זה גם היה המשבר של ההתנתקות, כי באמת הם היו בטוחים שזה לא יקרה, כי אמרו להם, זה לא יכול לקרות.
נכון, אבל זה מאוד עמוק בתפיסה, לפחות אני אומר, של הציונות הדתית האידיאולוגית.
אבל הם לא הורידו את הכיפה.
לא. הם לא הורידו את הכיפה, ולכן אני גם מאמין שהם לא הורידו את הכיפה גם אם המדינה תחרב.
יש כזה שהחליפו אותה לשחורה.
אולי החליפו אותה לשחורה, כן, כמו אבטל.
כן. הם הורידו את המקפים.
אבל אני אומר, אבל האתוס שהוא מבטא פה, אני חושב שכן יש בו משהו מאוד מאוד אותנטי. בלי קשר לשאלה אם באמת זה יתממש בסוף או לא. הרבה פעמים אנחנו חיים לאור אתוסים שהם לא באמת... דיברתי על זה גם כן לפני כמה ימים. אתמול, הייתי בבית איזה שיעור לכמה חבר'ה, אז עלה איכשהו העניין הזה שהר המור זה תפיסה מאוד מאוד אידיאולוגית. אני חושב שדיברתי על זה גם פה פעם. זאת אומרת, כל דבר צריך להיבחן דרך השאלה אם הוא מתאים או לא מתאים. הם לא זורמים, זאת אומרת, זה לא, הם לא רואים, נגיד, עולם חרדי הוא עולם לא אידיאולוגי בכלל. בניגוד למה שאנשים חושבים, ממש לא עולם אידיאולוגי. זאת אומרת, אני לא מדבר על סאטמר, אני מדבר על החרדיות המיינסטרים החרדי, הוא ממש לא אידיאולוגי. עולם מאוד פרגמטי. עם כל ההתעקשויות, וגם ההתעקשויות בכלל לא באות מאידיאולוגיה. ההתעקשויות באות משיקולים פרקטיים. גם כשהם הולכים נגד המהלכים הפוליטיים ונגד כל מיני דברים כאלה, זה לא משיקולים אידיאולוגיים, זה משיקולים פרקטיים. הם חושבים שככה זה יותר נכון לנהל את השיג ושיח. כן, שיג ושיח. אני אומר, לא דווקא השיגים במובן הקטנוני של כסף, אלא במובן של להשפיע על הציביון של המדינה, או לא משנה, אבל זה לא בגלל שכך מותר וכך אסור. חווים היום עם החילולי שבת, שבסך הכל חוץ מהרבי מגור וזה, הם מוכנים לקבל בצורה כזו או אחרת עניין, כי הם מבינים שזה לא, זה לא עובר, זה לא, זה לא יכול לעבוד. אז דיברנו על זה שלמשל ליצמן עכשיו הוא שר. גולש לאקטואליה, אבל זה, זה ממש העניין. ליצמן הוא שר, נכון? אבל האידיאולוגיה חד משמעית, כל גדולי המועצת גדולי התורה...
עשרות שנים הם לא היו שרים.
אסור בשום אופן, אתה יש לך הרי אחריות מיניסטריאלית על כל ההחלטות של הממשלה. אתה אחראי לכל ההחלטות המזוויעות מבחינתם, ואולי באמת מזוויעות של הממשלה. ברגע שבג"ץ החליט שלו, אז הוא נהיה שר. עכשיו, אם בהר המור היה קורה דבר כזה, הוא היה מתפטר מהכנסת. בחיים הוא לא היה נהיה שר. ברור שלא, זה נגד האידיאולוגיה, זה חורבן התורה. זה היה מיד יוצאים שם הקונטרסים עם כל מיני ניצוצות מפה וניצוצות משם, ומוכיחים באותו טוב ומפתים שעל זה לא נלחם, לא, לא מוותרים. זאת אומרת, פעם אני נורא הערכתי את זה, גם היום אני מעריך את זה, יש פה משהו להעריך בעניין הזה, בעניין האידיאולוגיה הזה, ומצד שני זה קצת ילדותי. זה ילדותי כי באמת אידיאולוגיות אף פעם לא באמת עובדות, וטוב שכך. הן לא צריכות לעבוד, אידיאולוגיה זה דבר טוב, זה כמו תורת המשחקים. תורת המשחקים נותנת לך פתרונות בית ספר לכל מיני שאלות.
אידיאולוגיה זה איזשהו כיוון.
מה?
אידיאולוגיה זה כיוון.
אז זה שמעתי פעם, לא זוכר אולי חיים שפירא אמר, אני לא זוכר כבר מי אמר את זה, שתורת המשחקים בסך הכל נותנת לך תובנות, היא לא פותרת שום בעיה. נותן לך תובנות, מה יכול להשפיע על מה. שזה באמת מעניין, זאת אומרת, אתה רואה שם תובנות, אבל אל תנסה לפתור במתמטיקה בעיה מהחיים, זה לא יעבוד. זה אחד התסכולים שלי היה כשעבדתי בתדירן. עבדתי שם חצי משרה בשנה הרביעית של הלימודים, בהנדסה. אז הגעתי שם וראיתי ששום דבר לא עובד כמו שלמדתי. זאת אומרת, זה, אתה יודע, כל הטכנאים שם ידעו לעשות פי אלף יותר טוב ממני הכל. אני עשיתי שם חישובים ולחסנתי פולינומים אורתוגונליים, ועשיתי, אני גם נתיתי למתמטיקה, זה אופי גם, אז אני תיאורטיקן כזה, הייתי תיאורטיקן, ואני שתי ידיים שמאליות, לא ידעתי מה עושים עם מברגים ודברים כאלה. אז וראיתי שמה שאם יש להם איזושהי בעיה, הם דורכים על זה, מעיפים את זה, מחליפים את הקבל בטרנזיסטור, ובסוף זה עובד, עכשיו אני לא יודע איך. או מעתיקים מהיפנים, זאת אומרת, ואז הם מוצאים, איך עושים את זה נכון. ואני מנסה כל מה לבדוק איך זה עובד, ועם חישוב, ופה, זה שום דבר לא יוצא.
אתה רק הפרעת להם. אתה רק הפרעת
להם. בדיוק, רק הפרעתי להם, בסוף הפסקתי את המסקנות, הלכתי ללמוד פיזיקה. באמת, זה יצא משם. היה ברור לי שם שזה לא בשבילי. אז במובן מסוים לחשוב שהתיאוריה עובדת זה באמת ילדותי, זאת אומרת אני באתי מהאוניברסיטה, ילד כזה, למדתי את התיאוריה, הבנתי שזה מתאר אחד לאחד את המציאות, עוברים למציאות, אז מיד צריך רק ליישם את מה שלמדנו והכל בסדר, הכל יעבוד, שום דבר לא עובד. בעולם הדיגיטלי אגב זה קצת אחרת, העולם הדיגיטלי התיאוריה הרבה יותר, זה היתרון שלו, שהתיאוריה הרבה יותר קרובה למעשה, כי בעולם הדיגיטלי זה 1 או 0, זאת אומרת בעולם האנלוגי תיאוריות לא עובדות, זה מטורף, דברים אנלוגיים אי אפשר לבנות.
זה למה בישראל יש יותר מתכנתים מאשר פיזיקאים ואלקטרוניקה.
כן, זה עובד.
בדיוק.
אבל גם בלי התיאוריות אי אפשר.
מה? לא, לכן אני אומר, התיאוריה, זה לא שהיא לא חשובה, התיאוריה נותנת כיוון, נותנת תובנות. אתה יכול לנסות לחשוב באיזה חוזק לבעוט בטרנזיסטור בשביל שהוא יעבוד, אם אתה מבין את התיאוריה. אבל בסוף אתה צריך לבעוט בו, לא לעשות כל מיני חישובים. אז אותו דבר עם תורת המשחקים, אותו דבר בהרבה מקומות, זאת אומרת, תיאוריה יכולה לתת כיוון. אני מאוד מעריך תיאוריות, אני טיפוס תיאורטי. אבל באיזשהו שלב מתבגרים ומבינים שזה קצת ילדותי לחשוב שהתיאוריה נותנת לך את התשובה. התיאוריה, בסדר, זאת אומרת, איזושהי מסגרת מחשבתית, נותנת לך תובנות, וזה עוזר. זאת אומרת, מי שבלי תיאוריה, באמת החשיבה שלו יותר פרימיטיבית. אבל מי שנצמד לתיאוריה, אז הוא ילד. קצת גם, אני נזכר בעוד הקשר שבו עולה אותו דבר, סתם עכשיו אני פתאום הייתי בבני ברק, בתקופתי העליזה בבני ברק, אז הייתי מין כן, סוציולוג חובב. תמיד אני קצת אאוטסיידר כזה בכל מיני מקומות. אני מסתכל על זה ככה מהצד כדי לתעד את התופעות, לנסות להבין את התופעות. אז ראיתי שם תופעה מאוד מעניינת, זה תמיד מבוא שהייתי נותן בתחילת כל שנת לימודים בישיבה בירוחם ובכולל ובבר אילן, אמרתם, תראו, יש שתי ישיבות, היו אז שתי ישיבות גדולות וחשובות בבני ברק, זה סלובודקה וטרנוביץ'. יש ביניהם שני הבדלים עיקריים שאני יכול להצביע עליהם. הבדל אחד זה בצורת הלימוד. אבל סלובודקה הם הרבה יותר סובייקטיביים והרבה פחות תבניתיים. זאת אומרת, הרבה פחות עם שנית כזה קבוע, עם חילוקים, עם צורת חשיבה מאוד מוגדרת, מאוד מובחנת, יש נכון ולא נכון. בפונוביץ' הכל מאוד תבניתי. זאת אומרת, זה מאוד, יש נכון ולא נכון. הם לא מסוגלים לשמוע משהו שחורג מהתבניות. זאת אומרת, לא, זה, פשוט הם מתאומים לזה. אתה לא יכול לדבר איתם. לא בתבניות הרגילות. ובסלובודקה להפך, כל אחד אומר מה שנראה לו, נראה לי ככה, נראה לי אחרת, נראה חשיבה בלבטית כזאת, פחות תבניתית, פחות לוגית, פחות חזוניש בעצם, כן? אני קשה, תמיד היה לי קשה עם החזוניש, כי אני מבית מדרש פונוביץ'אי. תמיד היה לי קשה עם החזוניש, הזהירו אותי לפני שהלכתי לכל חזוניש, תשמע, אתה לא תסתדר שם. מה לא תסתדר שם? שתי ישיבות בבני ברק, כולם לובשים אותו דבר, לומדים אותו דבר. מה כבר יכול להיות ההבדל? שתי צפרדעים חיות בשלולית וחושבות שהם משני צידי האוקיינוס השקט. ומתברר שלא, באמת לא הסתדרתי שם. עזבתי אחרי כמה זמן, כי זה לא, אי אפשר לדבר איתם. זאת אומרת, זה לא, היה שם חבורה שלא יכולתי לשמוע. נראה לי ככה, ואולי ככה, ואולי. הם דווקא מינות עם שני צדדים, עם חקירות, עם איזה מבנה, כמו שצריך. זה הבדל אחד, בצורת הלימוד. ההבדל השני, זה שלפחות באותה תקופה, להיום אני פחות מעודכן, אבל אני מאמין שזה עדיין יש בזה משהו. כמעט כל ראשי הישיבות יצאו מפונוביץ'. ראשי ישיבות במקומות אחרים ולא מסלובודקה. כמעט ולא היו עד כאן. עוד פעם, היום אני פחות מעודכן, אבל אתה מכיר קצת? זה עדיין? זה עדיין, נכון? כמעט כל ראשי הישיבות יצאו מפונוביץ' ולא מסלובודקה. ואני טוען ששני הדברים האלה קשורים אחד לשני. בגלל ש... אם אתה לומד באופן בלבטי, מה שנראה לך, אתה אומר ככה, נראה לך אחרת, יכול להיות שכך, יכול להיות שכך. אז אם אתה חזוניש, אתה חזוניש. ואם לא, אז אתה תישאר כלומניק.
זה לא מושך את
ה... לא, לא רק זה לא מושך, אתה גם באמת לא מגיע להישגים בצורה כזאת. ואם אתה בפונוביץ', גם אדם בינוני, אם יעשה את העבודה בצורה כמו שצריך, הוא יגיע להיות ראש ישיבה. אם הוא יעבוד, הוא יגיע להיות ראש ישיבה. זאת אומרת, זה... כי אתה מקבל כלים כל כך מתובנתים, שכל סוגיה שאתה מגיע אליה, אתה יכול לתת את השיעור הכללי על אותה סוגיה. אני בסוף תקופתי בבני ברק, הייתי תמיד הולך בחגים לשמוע כל מיני שיעורים של ראשי ישיבות, שהיו נותנים תמיד בבתי כנסת או בכל מיני מקומות כאלה. נורא נהניתי, ובאיזשהו שלב פתאום ראיתי שכשהשיעור מתחיל, אני אגיד לכם את כל השיעור עד הסוף, איך הוא ייגמר. הוא יביא עכשיו את הנפקמינה משם, והוא ישאל שני ניואנסים כאלה, ואז הוא יביא זה, והוא יביא את שיטת הרשב"א משם, ואני ידעתי פחות או יותר את כל מה שיהיה. עוד פעם, פה ושם יכולות להיות קצת סטיות. שיעור אחרי שיעור. שיעור אחרי שיעור, אני הייתי אומר לכם...
יש סגנונות שונים של ראשי ישיבות, גם אלה שבאים מפה.
לא כולם דופליקטים, אבל עדיין יש שם תבניות מאוד מאוד ברורות, שמשותפות לכולם. וזה אומר שזה נורא תבניתי. אוקיי? אבל זה העוצמה של זה. כיוון שזה נורא תבניתי, אז זה אומר שאם אתה קונה את התבנית, אם אתה עובד על זה, ועוד פעם, יש כישרון, וזה תולד, זה כרוך בעמל, אין ארוחות חינם. אבל אם אתה עושה את העבודה כמו שצריך, אתה תצא ראש ישיבה. אין בעיה, אתה תגיד שיעור כללי בכל שיעור. אני סיפרתי פעם, אני ככה מפליג היום, אבל סיפרתי פעם, המגיד שיעור שלנו היה תלמיד בנתיבות עולם כשלמדתי. היה תלמיד של שמואל רזובסקי. ודבוק בו ככה, למד ממש צמוד אליו. ופעם שאשתי שמעה סיפור שהיא הייתה בסמינר לבעלות תשובה, אז מישהו מהמרצים שלהם סיפר להם, היה אצלנו בישיבה איזה בחור, שכשהיה מגיע אליו טלפון, היו לו, מוישה, מוישה, הוא היה יושב ליד הסטנדר, הוא לא היה שומע אותך בכלל. זה היה מגיד שיעור שלי, אחרי זה התברר שזה הוא. בכל אופן, אז הוא למד את זה, אנחנו באיזשהו שלב עוד לא היו שיעורי רב שמואל, זה יצא רק אחר כך, היו מחברות של יוסף רוזובסקי, זה היה הרייד הישיבתי, אבל הספרים של רב שמואל עוד לא היו. ואנחנו למדנו סוכה באותה שנה. והספר הראשון שיצא של שיעורי רב שמואל רוזובסקי זה סוכה. ואז ככה חבר'ה הביאו את הספר לזה וחשכו עינינו, היה ממש לא נעים. כי ראינו בספר שם את כל השיעורים של המגיד שיעור שלנו, בלי להגיד שזה רב שמואל. אז הוא נתן לנו שיעורים של רב שמואל, והוא לא אמר שהוא לקח את זה משם. עכשיו, לא היה נעים, אבל אני ככה הייתי ותיק התלמידים, אני למדתי רק אצלו בישיבה, אני הייתי 5 שנים אצלו, אז בסוף ניגשתי, לא יכולתי. זאת אומרת, שאלתי אותו, תגיד הרב, אתה יודע, יצא שיעור של שיעורי הרב שמואל, וזה ממש אחד לאחד, זאת אומרת, אז הוא אור הוא עיניו. הוא אמר לי, תשמע, לא למדתי אצל רב שמואל סוכה. ואין לי סיכומים. אלא מה? הוא למד כמו רב שמואל, זאת אומרת, כשהוא למד את הסוגיות בסוכה, הוא לא למד את זה בכלל אצל רב שמואל. כשהוא למד את הסוגיות בסוכה, יצא לו השיעור של רב שמואל. הוא היה מאושר. אני קצת הייתי נבוך מזה.
כיוון לדעת גדולה.
כן, זאת אומרת, מבחינתו, לשם הוא חותר. הוא חותר לשכפל את רב שמואל. וזה בדיוק התבניתיות הזאת שאני מדבר עליה. ואם אתה לומד את זה, אתה תהיה רב שמואל פשוט בסוף. זה הכל. עוד פעם, זה תמיד קיצוני. ברור שרב שמואל היה מוכשר ולא כולם יגיעו להיות כמוהו, אבל בגדול אתה תהיה רב שמואל. כולם רב שמואלים קטנים כאלה שיוצאים שם. אז אם אתה חזוניש, אתה יכול לגדול בסלובודקה, אבל רוב האנשים הם לא חזוניש. ולכן אנשים בינוניים יכולים לצאת ראשי ישיבות מפונוביץ'. אז והלקח שאמרתי לחבר'ה שמה, זה שהמודל הנכון, בדיוק כמו כאן, המודל הנכון זה להתחיל בפונוביץ' ולגמור בסלובודקה. שניהם בסופו של דבר לדעתי מפצפסים, כי אני לא מסכים עם המודל של המגיד שיעור שלי. אתה לא חושב שיש לי מטרה לשכפל את רב שמואל, רב שמואל כבר היה. זאת אומרת, לא צריך עוד אחד. הוא עשה את זה בטח יותר טוב ממה שאני אעשה את זה, להיות רב שמואל. אני צריך להיעזר ברב שמואל ובכולם כדי להיות אני, כדי להיות זושה. ולכן בעצם אתה צריך להתחיל בפונוביץ', כי להתחיל בזה שאתה אומר את מה שאתה רוצה ואת מה שאתה חושב, לא תגיע עם זה לכלום. אתה צריך לבנות על מה שכבר בנוי, על מה שכבר קיים. זה המשמעות של הרייד, כן, שמה שלומדים בישיבות. אבל הרייד לא נועד כדי שאתה שכפל אותו בכל השס, אלא הרייד נועד כדי לבנות אצלך איזושהי קומה ראשונה שעל גביה תוכל להוסיף את התוספת שלך. ואת זה עושים בסלובודקה. אבל בסלובודקה עושים את זה מההתחלה. זה טעות. ופונוביץ' עושים את זה עד הסוף, שזה גם טעות. כי באמת הם כולם יוצאים רב שמואלים. ומה שצריך לעשות? להתחיל בפונוביץ', ואחרי שאתה כבר מספיק מיומן, ואתה מכיר מה קורה, ומה הולך, ומה אומרים בסוגיה, ואיך זה עובד, אז אתה יכול לפתח כבר את השיטה שלך, את צורת החשיבה שלך, אז תעבור לסלובודקה. המטאפורית, לא משנה כרגע אם תעשה את זה פיזי. אבל אני חושב שזה, אמרתי גם לתלמידים, כל אחד צריך להבין עד מתי הוא צריך להיות בפונוביץ' וממתי הוא צריך לעבור לסלובודקה. ומי שכבר עבר את פונוביץ', אז שלא יישב לי בשיעור. זאת אומרת, הוא לא צריך שיעורים. שישב ללמוד לבד ושיעשה משהו, איך שמתגבש אצלו. זאת אומרת, אם אני עוד יכול לעזור לו לבנות את עצמו, אז שישב אצלי בשיעור, כי זה השלב הפונוביץ' ההיא. לא בגלל שאני למדתי כמו פונוביץ', זה גם נכון, אבל לא בגלל זה, אלא בגלל שכשאתה לומד אצל מגיד שיעור, אתה בעצם אמור ללמוד ממנו את התבניות, אתה לא אמור לשכפל אותו. אז אחרי שגמרת, הבנת, הפקת ממנו כמו שאתה יכול, תעבור אליו, תפתח את מה שאתה רוצה להגיד בלימוד. אז גם פה, עוד פעם, לקחת את הפונוביץ' זה לקחת את התיאוריה עד הסוף וליישם אותה גם בחיים. זה ילדותי. במקרה הזה זה תיאוריה כמובן למדנית, לא תיאוריה אידיאולוגית, אבל לא משנה, הרעיון הוא אותו רעיון. כי החיים יותר מסובכים, ובסופו של דבר אתה צריך להכניס גם את עצמך ולראות make sense או לא make sense. זאת אומרת, אתה מסתכל באופן ביקורתי. מה?
להכניס גם את הקטעים האנלוגיים.
כן, בדיוק. טוב, אז בכל אופן, אז החלוקה הזאת, בסופו של דבר מה שאני רוצה לומר זה ש... חילונים, חרדים וציונים דתיים עם הכף, זה שלוש תפיסות, זה שאו שמה שבחוץ הוא טומאה, או שאין דבר כזה חוץ, כי הכל זה קדושה, או שהכל זה חולין, כן, היוונים, החשמונאים, יש הכל. ואני מנסה להציע כיוון רביעי שאומר ציונות דתית בלי מכף. תהיה ציוני ותהיה דתי, אבל הדתיות היא לא ציונית, והציונות היא לא דתית, זה שני דברים שונים, כמו הבדיחה המפורסמת, על זה דיברנו כבר פעם, כי דיברתי על הצמצום, אני חושב. הבדיחה המפורסמת על הרב מפונוביץ', שכולם סיפרו לי את זה נורא בהתלהבות בתקופתי הבני ברקית העליזה, שהרב מפונוביץ' אמר שהוא לא אומר הלל ולא אומר תחנון ביום העצמאות, אז אמרו לו, למה נפשך?
הרב כאן, הרב כאן אמר, כן.
כן, הרב מפונוביץ'. אז אם אתה מתנגד, אז תגיד תחנון, אם אתה תומך, אז תגיד הלל, מה זה לא אומר הלל? אז הוא אומר, אני לא יותר ציוני מבן גוריון, גם הוא לא אומר תחנון ולא אומר הלל. אז כולם נורא היו מאושרים מהחידוד הזה, אבל הם לא הבינו שהוא אמר את זה ברצינות. הוא אמר את זה ברצינות, כי הוא מתכוון לומר שהוא ציוני דתי בלי מקף. אני רואה ערך במדינה, אבל אני לא הופך אותה לאיזשהו ערך דתי כזה, כמו הציונות הדתית, אבל אני... זה ידוע שהוא ראה בזה ערך, הרי הוא היה ניצול שואה, או כל פולניץ' חרבה בשואה. זאת אומרת, שם בהר ציון תהיה פלטה שם, בפונוביץ' שם הכתובת הזאת. כן, והוא הקפיד לתלות את הדגל, זה בדיוק, ואחריו גם גניחובסקי, אני דיברתי עם דוב גניחובסקי, הוא סיפר לי שהוא ישב עם הרב מפונוביץ' על הגג,
שמרו על
הדגל. שמרו על הדגל, סולחו דגל מול התלמידים, כשגונבים את הדגל. הם שמרו על הדגל, כל היום הוא ישב שם ביום עצמאות למעלה ושמר שלא יורידו את הדגל. ואחרי זה מספרים לי סיפורים החבר'ה שהוא שם את זה כי הוא פחד מהפיקוח נפש, שהציונים יהרגו אותו. באמת, זה כל כך הבילי העניין הזה. הייתה לו איזושהי תפיסת עולם, לדעתי בדיוק כזאת. זה בדיוק הנקודה. שהוא אומר, אני לגמרי בעד העניין הזה, אני אזרח של המדינה הזאת, אני רוצה שהיא תצליח, הכל בסדר. לא רואה בזה ערך דתי. כמו שכל גוי רוצה שהמדינה שלו תצליח. זאת אומרת, זה הכל. למה צריך לצייר את הכל או בתור טומאה או בתור קדושה? יש חולים. זה חולין, וחולין זה גם טוב. אני מודה לקדוש ברוך הוא על ארוחת בוקר, ואני מודה לו על זה שהנקבים שלי יעבדו כמו שצריך כשהייתי בשירותים, וזה לא הופך את הנקבים שלי לקדושים, ולא את ארוחת בוקר לקדושה. יש חולין, בסדר? וחולין זה בסדר גמור. מותר להזדהות עם חולין, מותר לחיות בתוך עולם החולין. לא מותר, אלא כדאי וצריך, וראוי. ולא לערבב את זה עם הקודש, זאת אומרת, שני דברים שונים. וזה, אני חושב שזה בדיוק התפיסה שאני מדבר עליה. כתוצאה מזה, אפשר לקחת את זה הלאה, אני אקח את זה אולי בשני מישורים הלאה. או שני ביטויים של אותו מישור. מישור אחד זה, כשמיישמים את זה בסופו של דבר ביחס נגיד למדינה של היום, אז בעצם דיברתי על זה כבר, על ריקוד הדגלים ועל הערבוב הזה של ה... של הציונות בדתיות, או של הדגל בבית הכנסת. נראית את זה פעם קודמת גם. זה, התפיסה הזאת של הציונות הדתית בלי מקף, זה אומר, אני יכול ללכת עם דגל, אני הולך להתפלל, אבל הדגל לא יהיה בבית הכנסת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים, ואני חוגג עם הדגל, וזה בסדר גמור, סמל משמעותי אולי. אני לא אוהב סמלי באופן כללי, אבל זה לא משנה, זה עניין של נטייה אישית. אבל לא בבית הכנסת, זאת אומרת, אני לא חושב ששם מקומו. עוד פעם, אין איסור להכניס את זה שם, אני לא מתכוון לעשות מזה, גם מזה אני לא עושה אידיאולוגיה. אני אומר, מה שזה משדר, זאת אומרת, האווירה שזה משדר. וזה בעצם אומר, במובן עוד יותר אולי יסודי, עוד יותר תיאורטי, איזשהו סוג של, במובן הקיצוני זה הפרדת דת ממדינה. זה בעצם המשמעות המעשית של התפיסה הזו. אני אדם דתי, אבל מדינה לא מסרקת אותי על המגרש הזה, ואני לא רוצה שהמדינה תקבע לי את אמונותיי, ולא גם לאף אחד אחר. למרות שלפעמים זה פועל לטובת מה שאני מאמין בו, לא רוצה. לא רוצה שיתעסקו עם זה, שלא יכפו לא דתיים, לא חילונים, ולא שום דבר. שהמדינה תישאר מחוץ למשחק. וזה הביטוי אולי הקיצוני של התפיסה הזאת של ציונות דתית בלי מקף. ואולי כביטוי במובן של הערכים, אז הייתי אומר אפילו יותר מזה, וזה באמת הנקודה, הסגרתי בפעם הקודמת, שיש גם חולין, יש כמה סוגים של חולין. יש חולין במובן הזה שהוא לא קודש, אבל יש בו מצוות. יש דברים שאפילו אין בהם מצוות, אבל יש ערכים. זאת אומרת, זה לא דברים ניטרליים ברמה הערכית, מה שהרב ליכטנשטיין דיבר עליו בתור דבר הרשות. דבר הרשות זה לא תחום ניטרלי. יש נכון ולא נכון, ראוי ולא ראוי גם בתחום הרשות. הקהלכה לא קובעת מסמרות בעניין הזה, מכל מיני סיבות. שאני לא מסכים אגב עם הסיבות שהוא נתן, על זה דיברנו פעם, אני חושב, נגיד משנה בזכות שכנים. ויש דבר שהוא לגמרי רשות. כן, דיברנו על זה, הרמב״ם בפרק ראשון בפירוש המשנה לאבות, אז הרמב״ם כותב שיש חמישה סוגי דיבורים, הזכרתי את זה, זה חמשת קטעי הביניים, חוץ מהקדושה והתומה, שזה הקיצוניים, חמשת קטעי הביניים זה הדיבור של המצווה, הדיבור של הרשות שיש בו ערך, הדיבור של הרשות הניטרלי, הדיבור של הרשות שהוא שלילי אבל לא הלכתי, זאת אומרת, לא עבירה הלכתית, אבל לא נכון לעשות את זה. סתם דיבורים בטלים או משהו כזה, ויש לשון הרע, יש דיבורים שהם אסורים. אז זה חמישה סקטורים, כשכמובן, אם אני רוצה לשאת את המפה השלמה, אז יש את הקדושה ואת הטומאה, שזה עוד שני הדברים. ומעבר למצווה, יש את הקדושה, ומעבר לאיסור, יש את הטומאה. זה שני הסקטורים החיצוניים. אז אני רוצה רגע לדבר על השילוב של הקדושה והחולין, או של החולין על תארת הקודש, החולין ההלכתי והחולין הערכי. אוקיי? והטענה בעצם, זה, וזה באמת הרבה דברים אקטואליים, וגם באתר כתבתי את זה על, בכמה וכמה הקשרים, שגם אם יש ערכים דתיים מסוימים שנראים לאנשים כאילו מובן מאליו איזה צד במפה הפוליטית הם צריכים לתפוס. לא מדבר על פוליטיקה של ביטחון ומדיניות, אלא פוליטיקה פנימית, זאת אומרת יחסי דת ומדינה. לתת לזוגות הומוסקסואליים לאמץ ילדים, לאפשר נישואים אזרחיים, וכל דברים כאלה. אז אנשים דתיים מרגישים כמובן מאליו שהם אמורים להתנגד, כי זה ברור שזה אסור הלכתית. אז אתה צריך להתנגד, ואני טוען שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי בנוסף לערך, זה הסרטון הזה שנאמני תורה ועבודה עשו עם הרעיונות שלנו, גם לאתר, שם קצת דיברתי על זה קצר, אבל שבנוסף לערכים הדתיים שלי, יש לי גם ערכים דמוקרטיים, אני מאמין בהם גם. ולכן מבחינה דמוקרטית אני מתנגד לזה שהמדינה תפגע בזכויותיו של כל אחד, כולל הומוסקסואלים, כולל כאלה שרוצים להתחתן, לא להתחתן, אלא לחיות ביחד או להתחתן בכל צורה שלא תהיה, לא משנה איך שנראה להם, אני מתנגד לזה. זאת אומרת, אני אלחם עד כמה שאני יכול שזה לא יקרה. שהמדינה לא תכפה את הערכים הדתיים. למרות שלכאורה זה איסור, המדינה רק עושה לי שירות. אני לא רוצה שאנשים יחיו ככה. נכון, אבל מצד שני אני גם לא רוצה שיחפו. גם את זה אני לא רוצה.
שיהיה אחד דתי שגובר.
מה?
אבל היה אחד דתי
שגובר. למה? מי אמר שהוא גובר? לא, לא מסכים שהוא תמיד גובר. זה דילמה, דיברנו פעם על דילמות מוסריות, ואני טוען שכשיש דילמה, לא תמיד הערך הדתי גובר, לפעמים הערך המוסרי גובר.
מה זה נקבע?
לא, עד כמה זה חשוב, עד כמה זה פוגע, עד כמה זה עמוק, לפעמים הערך הדתי נפגע בקצת, מכה קטנה בכנף, אבל הערך המוסרי פה הוא משבר. מה שהחזון איש קרא, חלק החמישי של שולחן ערוך. לפעמים אתה מבין שזה, אני הבאתי איזה כמה דוגמאות כשדיברנו על זה, אז אמרתי שלמשל, כמעט כל הפוסקים מסכימים שלא נכון להצמיד לזוג חילוני שמתחתן עדים פסולים. לכאורה זה היה פותר את כל הבעיות, נכון? אז כל ניאוף וממזרות וכל דברים. תפסול להם את הקידושין והכל בסדר. מה הבעיה? שים שם עדים פסולים וזהו, הכל נהדר. או מיסוד הזנות, גם שאלה שאלתה. למה לא למסד את הזנות? אז ניתן להם לטבול, אז לפחות איסור נידה לא יהיה, ויהיה פיקוח רפואי, הכל נהדר, רק תמסד את זה. והרוב, מה זה רוב? יש, הפחד יצחק נדמה לי כותב את זה, לא צריך להיות הפחד יצחק למפרונטי, נדמה לי, או בעל העקדה, אחד משניהם, לא זוכר כבר, אחד היצחקים, כן, אבל אחד משניהם מדבר על מיסוד הזנות, והוא אומר, לא נכון למסד את זה, הייתה קהילה שרצתה לעשות את זה. כל מיני שיקולים של לחסוך בעבירות. הוא אומר, לא, לא לעשות את זה. למה לא? שיקול ההלכתי הפורמלי מאוד הגיוני. אתה ממעט את העבירות, אתה ממעט את הסיכונים, תעשה מיסוד. הוא אומר, נכון, אבל זה לא יכול להיות, זה פס נישט. זה לא יכול להיות. זה שיקול חוץ הלכתי, אבל הוא לפעמים גובר על השיקול ההלכתי. או אתה מגביר עבירות אם אתה לא עושה את זה. אבל השיקול החוץ הלכתי גובר. או לפסול את הקידושין. השיקול ההלכתי אומר, תפסול, זה הדברים שמועדים לאיסורים. שמה אתה צריך לעשות את זה? לא. זאת אומרת שקידושים צריכים להתנהל כמו שצריך. מה זה? זה איזשהו ערך מטה-הלכתי, זה לא ערך הלכתי. כי מבחינה הלכתית, אז מבחינת התועלת והרווח וההפסד ההלכתיים, יש הרבה היגיון בטענה שלפסול, עושים שם עדים פסולים. אז לכן זה לא בטוח, עבירה לשמה, כמו דיברנו על זה כבר לא פעם, עבירה לשמה זה גם מצב שבו איזשהו ערך חוץ-הלכתי גובר על ההלכה, ואומר לך תעשה עבירה עכשיו, יעל יש את חבר הקייני. אז זה לא נכון שתמיד בהתנגשות בין ההלכה לבין מוסר ההלכה גוברת. ממש לא נכון. בכל אופן, אז הטענה בעצם זה שאם אני באמת מקבל את תחום החולין כמשהו שהוא לגיטימי, אז זה יכול להוביל גם למה שאני אמרתי כאן. זה בעצם אומר שמבחינתי יש עוד ערכים חוץ מהערכים ההלכתיים, וזה ערכי החולין, נקרא להם ככה, ויחד עם הערכים ההלכתיים, בסך הכל, זה ארגז הערכים שיש לי, ולפעמים יש התנגשויות, אז אני מאמין בשני הערכים, אז אני בקונפליקט, וצריך להחליט מה אני עושה, ולא אוטומטית הערך ההלכתי גובר על הערך הדמוקרטי, זה פשוט לא נכון, אנשים מניחים כאילו זה מובן מאליו, שאם אתה דתי אז זה חייב להיות, אבל שזה ממש לא חייב להיות. יכול להאמין בזה אם אתה רוצה, אבל אני לא, לא חושב, זה לא חייב להיות, ואני גם לא, לא חושב שזה נכון.
זה לא דומה לרפורמה?
לא.
למה? גם להם יש ערכים. נכון, שבת חשוב, אבל מדליק נגינה בשבת בכנסת.
אז פה אתה צריך להיכנס...
ערך חשוב.
אתה צריך יותר להיכנס להגדרות... להגדרות מה זה רפורמה, יש טיעונים מסוימים שמעלים הרפורמים שהם באמת טיעונים לגיטימיים לגמרי. יש ספר של אחד בשם מוישה זמר, הוא היה ראש הכנופיה פה בארץ, אז הוא אומר שם, הספר נקרא הלכה שפויה. ושם הוא מדבר על כל מיני תזות. עכשיו, חלק מהטיעונים הם באמת טיעונים מן הסוג הזה, שזה סותר ערכים אחרים, ואז צריך לדון, זה לא דבר מופרך. יש טיעונים, תלוי גם מתי, אם זה התנגשות מהותית או התנגשות מקרית, דיברנו על זה פעם, דיברנו על קונפליקטים. אבל יש לפעמים טיעונים שממש לא כאלה. לא מתאים כרגע, לא קשה לנו, זה נשמע לנו טיפשי, זה מיותר, אבל לא, זה לא כל הטיעונים, זה רק בגלל ערכים. יש שם איזשהו חוסר מחויבות גם. לא, זה לא רק תוצאה של התנגשויות ערכיות.
למה? כשיש ערך זה שניות, זאת אומרת, אתה מאמין בעוד משהו חוץ מי.
נכון.
זה יותר קשה, אם זה התנגשות של ערכים.
אני דוגל
בשניות. כאשר סתם לא בא לך יצר
הרע. קשה או לא קשה זה עניין אחר, אבל שניות של ערכים זה דבר לגיטימי לחלוטין. בתוך העולם המחויב הלכתית. זה הטענה.
אז מה המחויבות ההלכתית? יעד איפה שבא...
לא, המחויבות ההלכתית, אני מחויב לגמרי להלכה. ואני גם מחויב לגמרי למוסר. אז כשהם מתנגשים, אני צריך למצוא פתרון, מה אני אעשה? מי שלא מחויב לאחד משני הצדדים, אז זה לא נקרא התנגשות. אז אין התנגשות, לזה אני מחויב ולזה לא.
אז מתי יש שניות, זאת אומרת?
שניות זה רק בשאלות תיאולוגיות. אתה מאמין בעוד מקור תוקף, חוץ מהקדוש ברוך הוא.
זה לא מוסר, זה לא מקור תוקף?
מה, מקור תוקף? גם המוסר הוא מקור התוקף שלו, זה הקדוש ברוך הוא.
הערך הדמוקרטי גובר, כי יכול לגבור בגלל שהערך שלו מהקדוש ברוך הוא.
כן, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להתנהג כמו בן אדם, להתנהג מוסרית. ואם אני חושב שדמוקרטיה זאת השיטה הכי פחות לא מוסרית, או איך נקרא לזה, הרע במיוחדו לפחות, אז כן, אז אני נלחם בשביל הדבר הזה. למרות שזה מתנגש לפעמים עם ערכים הלכתיים, ואני מבין, יש מחירים, הכל נכון.
זה גם לא בעד מדתיות.
כן, אמרתי ששם, כשדיברנו על תורה ומוסר, אז אמרתי שאם מישהו באמת רואה את המוסר כמשהו שמנותק מהקדוש ברוך הוא, אלא יש לו איזשהו מקור, לא יודע מה, מין מקור, לא יודע, צלם האדם, לא יודע, אני לא מבין את הדברים האלה, כי לדעתי זה שטות. אבל מי שמאמין בזה, אז זה כן. זה שניות, כי הוא כפוף למקור תוקף אחר מהקדוש ברוך הוא. פה יש איזשהו סוג של שיתוף. אבל אם אני חושב שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי בכמה חזיתות, או בכמה מישורים, או דרך כמה טווחים, משתמש בתווך ההלכתי כדי להעביר לי את הערכים ההלכתיים, ובתווך המוסרי, מצפוני, כדי להעביר לי את הערכים המוסריים והאנושיים, וכל אלה ביחד, זה הוא מצפה ממני. כמו שבתוך ההלכה עצמה יכול להיות התנגשות בין פיקוח נפש לשבת. אז מה, אתה לא מחויב לפיקוח נפש או לשבת? ודאי, אני מחויב לשניהם. אבל מה לעשות? בדיוק בגלל שאני מחויב לשניהם נוצרת התנגשות. אז אני צריך למצוא פתרון, מה אני אעשה? אני לא יכול לקיים את שניהם.
יש ערכים שהם לא ערכים דתיים?
לא. מה זה לא ערכים דתיים? אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל מבחינתי המחויבות לערכים בכלל נובעת מהמחויבות שלי לרצון השם. אני חושב שרצון השם, ועשית הישר והטוב, זה כתוב בתורה. אז מבחינתי הישר והטוב זה שלטון דמוקרטי. ושלטון שלא כופה. זה ועשית הישר והטוב, זה יוצא מהתורה. כי אני חושב שזה הישר והטוב. עכשיו יכול לבוא מישהו להגיד, אני חולק עליך בזה שזה נקרא ישר והטוב, והפסוק הזה הוא מפרש אותו אחרת. לגיטימי, אני צריך להתווכח. אבל הטענה שלי גם היא לגיטימית. אני אומר שזה מה שכתוב ועשית ישר והטוב. יש לך התנגשות מול ההלכה? זה כמו התנגשות של פיקוח נפש בשבת, וצריך למצוא איזה פתרון. כי זה התנגשות, זה שני דברים שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות.
מה זה לא כופה? אתה, מישהו מחלל שבת, תורגם אותו. הוא רוצה לחלל שבת.
לא הורגים אותו לדעתי.
ההלכה
אומרת. לא, ההלכה לא אומרת שהורגים אותו. תלוי. אם הוא מחלל שבת כי הוא מאמין שזה נכון, לא הורגים אותו, הוא אנוס. אם הוא מחלל שבת כאיזשהו סוג של מרד, כמשהו כזה, זה משהו אחר, אז הוא מזיד והורגים אותו, זה בסדר גמור. אין לי בעיה עם זה. כל עוד כמובן עדים והתראה ושיתקיים הכל, בסדר גמור. אבל בדיוק בגלל, אם זה ויכוח אידיאולוגי, אז זה לא, אין מה לכפות, זה לא יעזור לך גם לכפות. מצוות צריכות כוונה, זה יעזור לך לכפות. רק עד שיומר רוצה אני, כן, הרמב״ם הזה אולי. ברמה העקרונית זה דברים ש... ושם גם דיברנו, שעד שיומר רוצה אני זה רק למישהו שבאמת מאמין, מי שלא מאמין, זה לא מעניין שום דבר.
הוא לא יגיע לרוצה.
הוא יכול להגיד רוצה אני, אבל זה סתם מילים. כל הסברה הזאת של הרמב״ם זה רק לאנשים מאמינים, ולכן זה בכלל לא רלוונטי. אגב, זה יוצא לחומרה. דיברנו, כל זה דיברנו פה. זה יוצא לחומרה. זאת אומרת, היום בית דין לא יכול לכפות בן אדם חילוני לתת גט לאשתו. לדעתי הגט בטל. זה גט מעושה. שכל הסברה הזאת של הרמב״ם, שהוא אומר רוצה אני, אז הרצון הפנימי שלו, זה לא נכון, זה בן אדם לא מאמין. נכון, זה בן אדם מאמין. בכל אופן, אז הטענה שלי זה שצריכה, שההפרדה הזאת בין ציונות לדתיות, או בין מוסר לדתיות, או בין חולין לקדושה, או בין הלכה למוסר, כן? כל התיחומים האלה שדיברתי קודם, בעצם השמטת המקף יוצרת שניות נורמטיבית, יוצרת איזושהי מחויבות למערכות כפולות או משולשות אפילו, או מין משהו כזה, ואתה יכול להיות מחויב לשתיהן. זה, אין שום סתירה בעניין הזה. לפעמים זה ייצור קונפליקטים מעשיים, אתה לא תדע מה לעשות, אז צריך להכריע, אבל אין פה בעיה עקרונית. מקור שמציג את זה בצורה מאוד, מאוד יפה, שגם על זה דיברנו, אני לא זוכר, זה דרשות הר"ן, בדרוש ה-11, וכאן הוא מדבר, כן, המודל הידוע של הר"ן על משפט המלך וההלכה. כתב רבנו שלמה יצחקי בפירושיו, מנה דיינים צדיק, כן, שופטים ושוטרים תיתן לך ושפטו את העם משפט צדק. הוא הולך על הפסוק הזה. כתב רבנו שלמה יצחקי בפירושיו, מנה דיינים צדיקים ומומחים לשפוט צדק. והוא זקק לפרש כך, לפי שאם לא בא אלא לצוות השופטים שישפטו בצדק, כבר כתוב אחריו לא תתה משפט. לכך פירש שלא בא אלא לומר שהשופטים אשר נמנה יהיו ראויים לשפוט צדק. החובה לשפוט בצדק זה ברור. אנחנו גם יש חובה בשעת המינוי למנות שופטים כאלה שהם ראויים, שכשהם ישפטו, הם ישפטו בצדק. כלומר שיהיו צדיקים ומומחים וכך שנויה בספרים, משפט צדק וכו'. אבל בעיניי פשט הכתוב כך, הוא, אני מדלג קצת, בעיניי פשט הכתוב כך, הוא אומר הר"ן, ידוע כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו. אז צריך שופטים. ויהיה כללו נשחט, כן, הציבור בעצם נשחט אם אנחנו, אם לא יהיה מערכת משפטית. וכל אומה צריכה לזה יישוב מדיני, מדיני הכוונה כמובן חברתי, כן, או ציבורי. עד שאמר החכם שקטליסטים הסכימו ביניהם היושר, כן, זה האתיקה של עורכי הדין. לכל קבוצה כזאת יש כללי אתיקה. וישראל צריכים זה כיתר האומות. יש כמובן את מצוות הדינים, שזה משבע מצוות בני נוח, שזה אומר שבעצם תארגנו לעצמכם מערכת משפטית, כי צריך שיהיה צדק, צריך שיהיה סדר חברתי. אומר הר"ן, גם ישראל צריכים את זה. זה לא שבע מצוות בני נוח, גם אצלנו יש מצוות דינים. אז אתה היית אומר, מה זה מצוות דינים שלנו? מצוות דינים שלנו זה חושב משפט, יש לנו מערכת משפטית בהלכה. לא. זה לא הדינים שלנו. ומלבד זה צריכים אליהם עוד לסיבה אחרת, והוא להעמיד חוקי התורה על תילם, ולהעניש חייבי מלכויות וחייבי מיתות בית דין, ועוברים על חוקי התורה, עם היות שאין באותה עבירה הפסד יישוב מדיני כלל. ואת אצלנו יש עוד עניין, ההלכה לא באה רק להשיג צדק חברתי או סדר במובן החברתי-משפטי, אלא יש לה שם עניינים אחרים. חול העניין האלוהי, הוא קורא לזה בהמשך, קצת ביטוי דומה של הכוזרי. זאת אומרת, להשכין את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, אז צריך לעשות מצוות, כמו שאסור לאכול חזיר, יש גם מצוות משפטיות כאלה. לא רק, גם חושב משפט שייך לאגף הזה. ואין ספק כי בכל אחד מהצדדים הזדמנו שני עניינים. האחד יחייב להעניש איזה איש כפי משפט אמיתי, והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחויב להענישו כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה. את המשפט הצודק האמיתי זה ההלכה. וצורך המדיני זה המוסר, המשפט, במובנו החילוני, כן? הסדר החברתי. והשם יתברך ייחד כל אחד מהעניינים האלו לכת מיוחדת. זאת אומרת, על כל אחד, כל אחד משני המסלולים האלה יש אחראי שונה. וציווה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק והאמיתי. זאת אומרת, ההלכה, זה הדיינים, כן? והוא אומרו ושפטו את העם משפט צדק, כלומר בא לבאר השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו ומה כוחם גדול. ואמר שתכלית מינוים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צדק אמיתי בעצמו. ומפני שסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, השלים האל תיקונו במצוות המלך. המלך הוא אחראי על המסלול השני. יש את המסלול ההלכתי שעל זה אחראים הדיינים, ויש את המסלול של התיקון המדיני, החברתי, המסלול המשפטי, הרגיל, כמו שיש בכל האומות, שעל זה אחראי המלך. שיטתו של דרשות הר"ן זה שבתפיסה ההלכתית יש שתי מערכות משפט שונות. ושתי מערכות משפט, לא מערכת משפטית ומלך, שזה כמו ממשלה והרשות השופטת. לא, יש שתי רשויות שופטות. המלך הוא גם רשות שופטת, לא רק ממשלה. בסדר? וחוץ מזה יש את הדיינים, או בתי הדין. ואז הוא אומר, ונבהר זה עוד כשנניח צד מן הצדדים. הרי שנינו בפרק היו בודקים, תנו רבנן, מכירים אתם אותו, התראתם בו וקיבל התראה, התיר עצמו למיטה וכולי, עמיד בתוך כדי דיבור, כל הבירורים האלה שעושים הדיינים עם העדים לגבי עדי רצח. לפני שהורגים את הרוצח, תראים אותם, התראתם בו, הוא קיבל התראה, הוא הרג תוך כדי דיבור להתראה שלכם, או שהוא חיכה קצת, כל הדברים האלה הם תנאים שבלי זה לא הורגים אותו. ואין ספק כי כל זה ראוי מצד משפט צדק. זה האמת. כך צריך לעשות את זה עם האמת. כי למה יומת איש אם לא שידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיטה ועבר עליו, ולזה יצטרך שיקבל עליו התראה וכל יתר הדברים השנויים באותה ברייתא. וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו נמסר לדיינים. אבל אם לא יאנשו העוברים כי אם על זה הדרך, ייפסד הסידור המדיני לגמרי. אם אתה לא תעניש בן אדם שלא קיים את כל התנאים האלה, הרי אין אף בן אדם בעולם שיאנש, נכון? ויש בסך הכל ברור שאם הבן אדם יודע שאם הוא מקבל התראה אז הוא יענש, אז הוא לא יקבל את ההתראה. הוא לא יגיד כן ועל מנת כן אני עושה מה, הוא משוגע, הוא מתאבד. אני אמרתי יותר מזה, אם מישהו כן עושה את זה, אז צריך לפתור אותו בגלל אי שפיות. הוא מסגיר את עצמו למיטה. לא, אני אומר בכל הרצינות, אבל זה בן אדם שמשתבשה דעתו. זה ברור. שיתרבו שפכי דמים ולא יגורו מן העונש. ולכך ציווה השם יתברך לצורך יישובו של עולם במינוי המלכות. המלך דן את האנשים בלי כל המגבלות האלה.
המלך עושה סדר.
סדר, ההלכה עושה את האמת, אבל עם האמת לא הולכים למכולת. זאת אומרת, מחזיר אותנו למה שדיברנו קודם. כן, עם התיאוריה, עם הלוגיקה, אי אפשר לעבוד בחיים. אתה יודע שאת האמת התיאורטית, המופשטת, הכל טוב. בחיים זה לא עובד. אתה צריך גם את המלך. כמו שכתוב בפרשה זו, כי תבוא אל הארץ, שום תשים עליך מלך, שהוא מצווה שנצטווינו בה למנות עלינו מלך, כמו שבא בקבלת רבותינו, והמלך הוא יכול לדון שלא בהתראה, כפי מה שיראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני. אם יש איזשהו אינטרס משפטי חברתי, אז המלך יעשה את זה. אפשר הפללה עצמית, אפשר כל מיני דברים. המלך לא כפוף לשום, כמעט לשום כלל משפטי. ונמצא שמינוי המלכות שווה בישראל וביתר האומות. זאת אומרת, המלך בישראל זה בדיוק אותו דבר כמו הדין את המלכות של הגויים, ולכן סמכותו של מלך בישראל זה דין את המלכות, זה כמו המלך של גוי. זה אותו דבר, אין שום הבדל. אני אומר את זה כי זה אומר שמלכות בישראל, או ריבונות, או מדינה, כל הדברים כאלה זה חולין. זה כמו אצל גויים. זה לא קשור בכלל להלכה, לקודש, לכל מיני דברים כאלה, בכלל לא. זה חולין לגמרי. בדיוק כמו אצל הגויים. גם אנחנו עם. אז גם אנחנו צריכים סדר חברתי ומשפטי והכל. ולכן גם אנחנו צריכים מלך, זה הכל. אין שום קדושה במלך הזה. ומינוי השופטים מיוחד וצריך יותר בישראל. דיינים זה משהו אחר. בישראל יש מערכת משפטית שנייה, מה שאין אצל הגויים. וזה הדיינים. וזה שייך לקודש או להלכה או לכן לאגפים היותר ימניים בספקטרום שסרטטתי קודם. ואני מבאר עוד זה ואומר שכמו אני מדלג דילגתי קצת, שכמו שנתייחדה תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצוות וחוקים, אין עניינם תיקון מדיני כלל. יש מצוות וחוקים שהם לא קשור, אין להם מימד משפטי. לא באים לעשות סדר או צדק או להסדיר את החברה. אבל הנמשך מהם הוא חול השפע האלוהי באומתנו וידבקו עמנו. טענה היא שיש חוקים בהלכה, שיורה דעה או אורח חיים, שהם לא עוסקים בכלל בתיקון החברה. לא, זה לא המשפט ההלכתי. אז מה כן? זה חול השפע האלוהי באומתנו, ההידבקות בקדוש ברוך הוא. צריך לקיים את ההלכה כי זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בין שיראה העניין ההוא לעינינו כענייני הקורבנות וכל הנעשה במקדש, בין שלא ייראה כיתר החוקים שלא נגלה טעמם, מכל מקום אין ספק שהשפע האלוהי היה נדבק בנו וחל בפעלים ההם, כן על ידי המעשים ההם, עם היותם רחוקים מנקש השכל. אתה לא מבין למה זה טוב ומה זה מועיל, ולא מוסרית, משפטית, אבל זה צריך את זה בשביל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה שנתייחדה בו תורתנו הקדושה מנימוסי האומות, שאין להם עסק בזה כלל, כי אם בתיקון עניין קיבוצם. כל המערכות המשפטיות בעולם באות להסדיר את החיים, אין שם אורח חיים ויורה דעה. יש שם רק חושן משפט, ואבן העזר, כן? ונישואים, מעמד אישי. אז הוא אומר, ולפיכך אני סובר וראוי שיאמן בו, שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקון הסידור המדיני, יורה דעה, כן? והם סיבה עצמית קרובה לכול השפע האלוהי, רואים שיש בהלכה גם חלקים כאלה, כן משפטי התורה יש להם מבוא גדול. זאת אומרת, גם חושן משפט זה כמו יורדיה במובן הזה. חושן משפט גם כן זה לא משפט מדיני, זה לא המערכת המשפטית היהודית. לא, זה לא מערכת משפטית בכלל. זה מערכת הלכתית, בדיוק כמו יורי דעה. היא עוסקת ביחסים עם בני אדם, אבל זה בעצם יורי דעה של יחסים עם בני אדם. ומטרתו זה חול השפע האלוהי, לא הסדרת החיים והמשפט, השלטת המשפט. זה לא. השלטת המשפט זה משפט המלך. זאת מערכת מקבילה, זה לא חושן משפט. הוא לא כפוף לחושן משפט. הוא כאילו הם משותפים בנסיבת חול העניין האלוהי באומתנו ותיקון עניין קיבוצנו. כי החושן משפט הוא גם עושה משפט, הוא כאילו עושה תיקון של של החיים המדיניים, אבל בעצם הוא גם, יש לו מימד הלכתי. הוא גם דואג לחול העניין האלוהי. ואפשר שהם היו פונים, החושן משפט פונה יותר אל העניין אשר הוא יותר נשגב במעלה, הוא יותר דתי מאשר משפטי, חושן משפט. כי התיקון, הוא המלך אשר נעמיד עלינו, ישלים עניינו. כי התיקון הזה, אני לא צריך את חושן משפט בשבילו, בשביל לעשות סדר, אני עושה כמו אצל הגויים, המלך עושה את זה. אז סימן שחושן משפט, גם במקומות שבהם נראה שהוא מתקן את חיי החברה, לא זאת באמת עיקר מטרתו. מטרתו זה חול העניין האלוהי, זה בכלל לא קשור לסדר חברתי. לכן לנהל את החיים על פי חושן משפט זאת התאבדות חברתית. אי אפשר לנהל חיים בצורה כזאת. אבל זאת האמת. חושן משפט הוא האמת. זאת אומרת, אם עשית חוזה של שמירת שכר, אז אתה חייב בגניבה ועבדה. לא כי זה צדק, כי זה מסדיר היטב את החיים. כי זאת האמת, שמי שעשה חוזה שמירת שכר, אז הוא חייב לתת אחריות על גניבה ועבדה. אם אתם רוצים להתנות, או אם, אנחנו, אם המלך יקבע חוק אחר, אין בעיה, אז הוא יקבע חוק אחר כדי להסדיר את החיים, כי הוא חושב שזה אולי לא טוב, או לא מוצלח. בסדר גמור. אז זה הסדרת החיים, כמו אצל כל הגויים.
הוא יכול להחליט שתהיה ריבית?
מה? לא, הוא לא יכול להתנות על הריבית עצמה, אבל הוא יכול לקבוע, אתה יודע, במנגנונים עוקפים. הוא יכול להגיד שאוקיי, אם הוא נתן לך הלוואה, אז אחרי שתחזיר לו את ההלוואה, גם תחזיר לו עוד 10 שקלים מתנה. אני מפקיר לך 10 שקלים ומעביר לשני. הוא לא יכול להגיד לך שההלוואה מחייבת אותך, כי זה כמו...
זה מרוקן את זה.
נכון, זה כמו להתנות ההבדל בין על מנת שלא תשמתני שביעית, לבין על מנת שלא תשנתני בשביעית. זה כמו אומרת, הראשון זה מתנה על מה שכתוב בתורה, למרות שזה בדבר שבממון, מדובר על שמיטת כספים, כן? אבל אתה לא יכול, כי אתה לא יכול להתנות עם השביעית שלא תשמות, השביעית משמטת. מה שאתה יכול זה להתנות עם הבן אדם שיוותר לך על הכסף שמגיע לו. סליחה, להתנות עם הבן אדם שלא ישמות, כן? זאת אומרת, שיחזיר את הכסף, למרות שבעצם הוא לא צריך להחזיר מבחינת שמיטת כספים. אז למחול על כספים אפשר, ובמובן הזה התקנות וה... דינת המלכותא, גם הם עובדים במישור הזה. המלך לא יכול ללכת נגד התורה, אבל המלך יכול לעשות פעולה במסלול מקביל שבעצם מנטרלת את הדין תורה. אבל השופטים והסנהדרין היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמיתי צודק בעצמו. זה האמת, זה לא הסדר המדיני והמשפטי. שימשך ממנו ידבק העניין האלוהי בנו, ישלים ממנו לגמרי סידור עניינם ההמוני או לא ישלים. לא אכפת לי אם זה עושה סדר חברתי או לא עושה סדר חברתי. ומפני זה, עכשיו זה משפט חזק, ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות משהו יותר קרוב לסידור, לתיקון הסידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה. זאת אומרת, המערכות המשפט הזרות הן יותר שלמות במובן המשפטי והמוסרי מאשר המשפט ההלכתי.
יכולות להיות.
מה? כן, ברמה העקרונית הן יותר שלמות. כמו דיברנו על זה, אמרתי ש... כשיש מכונה שהיא גם מכונת כביסה וגם מייבש, אז היא מייבש פחות טוב ומכונת כביסה פחות טובה. כי אחרת כולם היו עושים את זה, אף אחד לא יעשה מכונת כביסה ומייבש לחוט, נכון? אלא כן זה יותר יקר. זאת אומרת, המכפלה של הטיב ביוקר וביעילות היא קבועה, אחד הוא על חשבון השני. זאת אומרת, אין ניסים. אז גם פה אותו דבר, אם יש מערכת משפטית שכל מטרתה זה להשיג את המוסר ואת הצדק, היא תשיג אותו יותר טוב מאשר מערכת משפטית שרוצה להשיג גם את חול העניין האלוהי. כי זה מטיל יותר אילוצים, כמו ש מסעדה לא כשרה, תמיד תהיה יותר טעימה ממסעדה כשרה. זה משפט במתמטיקה, זה ברור, זה לא תופעה מקרית. אנשים צוחקים על זה כאילו שזה באמת דבר משונה, זה לא דבר משונה, זה פשוט תוצאה של לוגיקה. בגלל שאם יש מתכון כשר שהוא טעים, אז המסעדה לא כשרה, תעשה אותו. לא מפריע לעשות כשר. אבל אם יש מתכון לא כשר שהוא יותר טעים, המסעדה הכשרה לא יכולה לעשות אותו. לכן המסעדה הלא כשרה, היא עובדת עם פחות אילוצים, אז היא תגיע להישגים טובים יותר. זאת אומרת, זה תמיד ככה. אין חוכמות עם העניין הזה. הוא אומר, ואין לנו חסרים בזה דבר. אנשים חושבים שאם החוקים האלה הם לא, הם פוגעים במוסר ובצדק ובמשפט, ביעילות המשפטית, אז זה חיסרון במשפט התורה. הוא אומר, לא, אנחנו לא חסרים בזה דבר. כי כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר היה משלים הוא המלך. זאת אומרת, אם יהיו פגיעות משמעותיות בחיים המשפטיים, החברתיים שלנו, אז המלך יטפל בזה. אבל ההלכה זה לא סתם שהיא נשמט ממנה העניין, שהיא לא שמה לב שבעצם יש פה איזשהו שיבוש, אלא היא באה להשיג משהו אחר בכלל, לא את זה. לכן אין פה שום ביקורת על ההלכה, אבל יש לנו מעלה גדולה עליהם, כי מצד שהם צודקים בעצמם. המשפט אמיתי מצד עצמו, לא בגלל שהוא משיג את התיקון המדיני. רצה לומר, משפט התורה, כמו שאמר הכתוב, ושפטו אותה משפט צדק, יימשך שידבק ויחול השפע האלוהי בנו. ומפני זה, היה ראש השופטים ומבחרם, עומד, כן, הסנהדרין, עומד במקום אשר היה נראה בו השפע האלוהי. למה הסנהדרין יושבת בבית המקדש? מה השאלה שעומדת מאחורי זה? זה ממש מביא אותנו לנקודה. הסנהדרין זה חולין. המערכת המשפטית היא חולין. בית המקדש זה קודש. מה לכהן בבית הקברות? למה הסנהדרין יושבת בבית המקדש? מה היא עושה שם? על כורחנו שהסנהדרין היא לא מערכת משפטית. הסנהדרין היא מערכת שעניינה חול העניין האלוהי, אז היא יושבת במקום של הקדושה. אבל יש מערכת משפטית של המלך שבאמת לא נמצאת שם. הוא עובד במרחבי החיים. ולכן בעצם מאחורי הכפילות הזאת שמתאר פה בעל דרשות הר"ן, מאחורי הכפילות הזאת בעצם יושבת התפיסה שעליה דיברתי קודם. התפיסה שאומרת שיש עולם של חולין, ולעולם הזה יש ערך, וכל הגויים שותפים לו כי הוא אוניברסלי. זה ערך של משפט ושל מוסר, ולנהל את החיים החברתיים כמו שצריך, זה ודאי לא דבר ניטרלי. התורה והקדוש ברוך הוא מצפים מאיתנו לנהל את זה כמו שצריך, אבל זה לא קדושה. זה לא תורה אפילו אולי, במובן, הוא לא הלכה, במובן הרגיל, אוקיי? התורה, ההלכה, הקדושה, זה חול העניין האלוהי, זאת אומרת, חול השפע האלוהי, זה משהו אחר. זה שני דברים שונים. עכשיו, שניהם חשובים, ולא נכון שתמיד ההלכה, כמו שאמרתי קודם, לא נכון שהמלך לא יכול לפעול נגד ההלכה, הוא יכול. אז לא נכון שכשיש התנגשות, אז תמיד ההלכה היא זו שגוברת, לא? לא נכון. לפעמים החולי נגבר.
ההלכה מתנגדת לזה שלך מערכת משפט שהיא חוץ הלכתית, בדיני הרכאות.
לא, שפשוט תהיה מערכת שתחליף את המערכת ההלכתית. היא צריכה להיות במקביל אליה. בידי...
כי רואי שמי שפונה לרכאות הוא
נכון,
משהו לזה...
נכון.
מה?
אתה לא צריך לפ... אתה לא
פונה... אתה אומר לכתחילה זה בסדר?
אתה גם לא צריך לפנות למשפט המלך. המלך מזמן אותך אליו. זה תפקיד של המלך. אתה לא, אתה אמור ללכת לבית דין. אבל המלך, כשהוא רואה איזושהי פרצה, אז הוא מזמן אותך, הוא מטיל וטו, הוא אומר, אתה לא תלך אליהם, אתה תבוא אליי. ואני אעשה איתך מה שאני מוצא לנכון, כי אחרת הוא מבין שיש שם בעיות. דיברנו על זה פעם, אמרתי שהדרשות הר"ן הזה נראה נורא משונה, לעין של ימינו. כן, בבית המדרש של ימינו זה נראה מוזר. זאת אומרת, מה זה המלך? מה אנחנו הולכים נגד ההלכה? אז מה אנחנו לומדים כל הזמן בישיבה? מה... הרי ההלכה זה מה שאנחנו אמורים לקיים, ללמוד על מנת לעשות, לא?
מלך עוקף את ההלכה, הוא לא נגד...
כן, הוא מקבל עדות של נשים, הוא מקבל הפללה עצמית. זה נגד ההלכה. מה זאת אומרת עוקף את ההלכה? הוא דן בן אדם למיטה כשהוא לא חייב מיטה על פי ההלכה, אז הוא רוצח. במקום שהשעה צריכה. אז לכן קשה לאנשים לתפוס את השיטה הזאת של הר"ן, אבל מי שעל זה דיברתי פעם גם כן, אמרתי שאני חושב שזה טעות שהיא תוצאה של תאונה היסטורית. שבעצם במקום, היום יש לנו את הבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. והתרגלנו לזה שמשעה שלא היה מלך, הסמכויות המלך התנקזו לבית הדין. ואמרתי שנשיאי הסנהדרין היו מבית דוד, כן, רבי ורבן גמליאל וכל השושלת הזאת היו בעצם מבית דוד. למה? שכשלא היה מלך בישראל, אז נשיא הסנהדרין שימש גם בפונקציה של המלך, לא רק בפונקציה של ראש הרשות ההלכתית, אלא גם בראש הרשות החילונית. אוקיי? ואז בעצם מה שיצא זה שהתחיל להתפתח הדוקטרינה הזאת של בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין. כי כל התפקוד הזה שהר"ן פה מייחס למלך עבר לבית הדין כי לא היה מלך. ואז התרגלנו לזה היום שבעצם הכל קודש והכל תורה והכל נקבע בבית המדרש ועל ידי פוסקים או דיינים או משהו כזה, אבל זה ארטיפקט. זאת אומרת, זה תאונה, זה תוצאה של תאונה, זה טעות, זה לא צריך להיות כך. זה לא, אין מקום בבית המדרש בכלל. לאנוש שלא מן הדין, מה בית הדין בכלל שייך לעניין הזה? לאנוש שלא מן הדין. בית הדין אחראי על מימוש הדין. אלא מה? בדרך כלל היה צריך להיות מלך שיעשה את הדבר הזה. אם אין מלך, אז בית הדין מתפקד בכובעו כמלך. בית דין שמקים אנשים שלא מן הדין, זה סעיף סימן בשולחן ערוך. זה כן נפסק להלכה, רק אנשים חושבים שזה חלק מההלכה, זה לא חלק מההלכה בכלל. הסימן הזה בשולחן ערוך, מי שלומד אותו לא למד תורה.
זה אפילו משפט עם סתירה פנימית. בית דין פוסל...
מקים אנשים שלא מן הדין. כן. הוא כן למד תורה במובן הזה שהעיקרון שיש משפט המלך ושמותר לו לעשות הוא לימוד תורה לגמרי. אבל התוכן של משפט המלך זה לא תורה בכלל, זה סתם עניינים של המלך. זה לא, מה זה קשור לתורה? זה כמו ללמוד מערכת משפטית, לא יודע מה, בלגית. זה גם לא תורה, למרות שזאת מערכת שבאה להשיג צדק וסדר ומוסר עד כמה שהם יכולים. אין הבדל. ובית דין שמקים אנשים שלא מן הדין, אנחנו לומדים את זה בישיבה, זה לימוד תורה, מפחים את זה ברכת התורה, זה סימן בשולחן ערוך. אני חושב שזה תוצאה של תאונה, זה טעות. הדבר הזה לא היה אמור להיות. הגדר, עוד פעם, איפה המלך נכנס ועד כמה הוא יכול, את זה צריך ללמוד. כי ההלכה מטווה גם את המגבלות ואת הגבולות בין המערכות וכו', אבל לא את התוכן של העניין. זאת אומרת, לא מה בית הדין עשה. אותו דבר, כל התקנות שנכנסו לתוך השולחן ערוך, מנהגי קרקה ומנהגי פה ומנהגי שם, מה זה קשור לתורה בכלל, כל הדבר הזה? זה ביטול תורה, כל הדברים האלה. אי אפשר לברך על זה ברכת התורה, לדעתי, שלא נמדת הדברים האלה. לימוד תורה זה לימוד של מה שהקדוש ברוך הוא החליט, או מה שהחליט בית דין הגדול, שזה מצד לא תסור, גם הוא מקבל איזושהי משמעות של תורה. והמנהגים שהתחילו לנהוג כזה או אחר, תעשה מה שאתה רוצה, זה גם תקף הלכתית. אבל אין למנהג הזה שום משמעות מצד התוכן שלו. התוכן שלו הוא לא תורה, הוא לא מבטא שום דבר. ככה לדעתי. אלא מה? פשוט התרגלנו לזה שכל הסמכויות מסורות לדיין או לרב, ומזה גם יצא העניין של הדעת תורה וכל זה, שכל דבר שואלים את הרב. כי ברגע שמתרגלים לזה שהוא מנהל את כל החיים, גם את החיי החולין וגם את חיי הקדושה וגם את ההלכה וגם הכל, אז במילה שכבר גם שואלים אותו אם להקים קיוסק באיזשהו מקום או לפתוח חנות בגדים. זאת אומרת, כי התפיסה היא שבעצם הכל נמצא תחת התחום ההלכתי בו, שזה לא בכלל לא אמור להיות ככה. זה שייך למנדט של מישהו לגמרי. ולכן אני חושב שמאחורי המודל הכפול הזה של הר"ן, בעצם יושבת התפיסה שעליה דיברתי קודם, שיש שניות נורמטיבית. יש שתי מערכות ששתיהן מערכות ערכים. את מה שהמלך עושה זה דבר שנמדד במונחים ערכיים. יש שם נכון ולא נכון. המלך לא יכול לעשות דינא דחמסנותא, כן, מה שאומרים. יש דינא דמלכותא ודינא דחמסנותא. כשהמלך עושה חמסנותא, אז אין לזה תוקף.
בדיוק.
יש ביקורת מוסרית על מה שהמלך עושה. זה לא דבר רשות שהוא עושה מה שהוא רוצה. אבל הביקורת היא מוסרית, לא הלכתית. אבל הוא צריך לנהוג כראוי. זה הכל. אז זה לא אומר שהתחום הזה הוא תחום של חולין. אבל זה כן אומר שיש עולם שלם של ערכים שהוא מחוץ להלכה. הוא נקבע לפי השכל הישר, לפי התחושות המוסריות, האנושיות שלנו. וזה מחייב אותנו בדיוק כמו הגויים, אין שום הבדל בינינו לבין הגויים בהקשר הזה. ושתי המערכות האלה מחייבות כל יהודי שמחויב להלכה. שתי המערכות האלה מחייבות, ולמרות שהן מתנגשות הרבה פעמים. הן מתנגשות הרבה פעמים, נכון? לכן, למשל, אם... זה באמת גבול מאוד עדין. באופן עקרוני, כשמדינה ממנה בתי משפט, ובתי המשפט האלה יכולים לקבל נשים בתור עדים, והפללה עצמית, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ברמה העקרונית אין מניעה שזה יקרה, שכל זה יהיה תקף. כל עוד מבינים שזה נעשה על יד ההלכה, וזה נתון לשיפוט הלכתי, או לפחות לאיזשהו מסע ומתן עם העולם ההלכתי, והכרה בסמכות של החכמים, לפחות על האגף שלהם, שכל זה לא קיים כאן. אז לכן הנטייה היא שבעצם זה הרכאות, ולא חוקי ולא לגיטימי ולא כל מיני דברים כאלה. אבל במקור, כמו שהר"ן מתאר כאן, זה לגמרי לגיטימי, שתהיה מערכת משפטית של המלך. והיא תעשה דברים נגד ההלכה גם.
היום בית דין יש לסמכויות כאלה? לקבל נשים לדין
כדאי כאלה? בית דין רבני אתה מדבר?
כן.
לא, אני מדבר על בית משפט, לא על בית דין רבני.
לא, אני לא אפוך, אבל על בית דין רבני, כשהוא לא חותם על פשרה.
מה זה, קודם כל אין דבר כזה. לדין הרבני אף פעם לא דן בלי לחתום על פשרה. ודיברנו על זה פעם, כל האבסורדים שמגיעים. אבל מה זה נקרא? יש לו סמכות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מי יגיד לו מה יעשה?
לא מצד החובה ההלכתית להקשיב לבית דין.
מצד החובה ההלכתית אז תלוי. אם זה בית דין שיש לו זכות לכפות, אז הוא כמובן יכול לעשות מה שהוא רוצה. האם זה בית דין של ברורים, זאת אומרת שאנחנו... בוררים אצלנו דיינים, ואנחנו אומרים, תדון לנו בדין תורה, הם לא יכולים לקבל נשים בתור עדות. לא קיבלתי אותם לעניין זה עליי. אם זה בית דין ממונה בעיר, שיש לו סמכות כפייה, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לענוש שלא מן הדין גם. כמובן, יכול גם לקבל עדים. לא צריך קיבלו עליי, הוא יכול לקבל עדים פסולים.
מצד משפטי הממון, שהממון צריך להגיע אליו וצריך להגיע אליו.
להפך, דווקא משפטי הממון, הרמב"ם כותב, בתחילת פרק כ' הלכות סנהדרין, או כ' ד' או כ', אחד מהם זה על ממון ואחד מהם זה על איסור, אז הוא אומר שבניגוד לאיסורים, ששם זה צריך ללכת על פי דיני הראיות ושני עדים, קשרים והכל בדיני ממונות, יש לדיין לעשות מה שהוא חושב. מעיקר הדין. מעיקר הדין, דאורייתא.
זה שייך למשפט המלך,
לא?
לא, לא, לא.
הרמב״ם טוען שבדיני הממונות ממש בית הדין עצמו עושה את זה. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שהרמב״ם מתכוון באמת להכניס את משפט המלך, כי אין לנו מלך. אז בית הדין בעצם צריך לעשות את העבודה הזאת מצד משפט המלך, אני לא יודע. התפיסה המקובלת היא לא כזאת, זה מתחיל בריף, זה לא הרמב״ם. הרמב״ם לקח את זה מהריף, שבדיני ממונות זה משהו חריג, תעשה מה שאתה חושב. זאת אומרת, אם אתה חושב שהוא צודק, תן לו את הכסף. בלי עדים ובלי, לא משנה. המקור זה הגמרא עם רבא שם, עם השלום. כן, אז מה שאני בעצם אומר זה שהשניות הזאת שהר"ן מתאר כאן, זאת אותה שניות שאני מדבר עליה, שמצד אחד יש חולין, יש קדושה, הם לא מתערבבים, זה שתי מערכות שונות, בניגוד לתאונה ההיסטורית שכבר אין מלך, אז הכל פתאום הוא עובב אצלנו והכל נהיה קודש. זה עוד פעם, זו אותה טעות. יש חלקים שלמים, רוב השולחן ערוך לדעתי הוא לא קודש. הרבה דברים נכנסו שם מתוך מנהגים כאלה, מנהגים אחרים, בסדר, מה זה קשור? לא יודע אם רוב, אבל הרבה ממה שיש שם. כי זה עוד פעם אותו ערבוב. ומה שצריך להיות זה שיש חולין, ויש קודש, ויש תיחום ברור ביניהם. אבל מצד שני, זה שיש תיחום, זה לא אומר שעולם החולין תעשה מה שאתה רוצה. בעולם החולין גם יש הנחיות. ההלכה עוסקת בחולין. קדושה זה רק תת סקטור של ההלכה, קדושה. ההלכה עוסקת בחולין, והמוסר כמובן גם הוא עוסק בחולין. כל הסקטורים שדיברתי עליהם קודם. אוקיי? אז זה בדיוק אותו ערבוב שליווה אותנו גם עד עכשיו. זה בעצם אנשים לא שמים לב שמערבבים קדושה עם חולין. ומה שצריך בעצם לעשות זה לא לערבב מצד אחד, אבל כן להכיר מצד שני בחלק שבחוץ כחלק לגיטימי, שיש לגביו גם נכון ולא נכון, בניגוד נגיד לתפיסה החרדית, שכל מה שמבחוץ זה לא משנה, רק בעצם ההלכה היא משמעותית. אני חוזר לכל התיאורים שנתתי קודם, לקבוצות השונות ולהתייחסויות התייחסויות השונות בחברה. אז גם פה זה אותו דבר. ומכאן באה באמת התפיסה שתיארתי קודם של... של הכפילות הנורמטיבית, כי אם אני מאמין במערכת הערכים שהמלך היה צריך להשליט היום, או אולי גם משליט, נגיד עם הממשלה, נגיד איתה היום, זה המלך כאילו שיש לנו היום, אז חלק גדול מהדברים שלנו דברים ראויים ונכונים, המלך באמת היה צריך לעשות את זה גם אם היה מלך ירא שמיים והיה עושה אותו דבר, כי הוא היה צריך לסגור פרצות ולנהל את העניינים בצורה שהיא אפקטיבית, משפטית. אוקיי? אז בהחלט זה דבר לגיטימי וצריך שהוא יהיה וצריך לעשות אותו, ואני אמור להאמין באותם ערכים שמנחים את העשייה של המלך או של הכנסת או הממשלה או מה שלא יהיה, ביחד עם הערכים ההלכתיים, גם כשזה סותר. כי עכשיו מבחינת עצמי, כיוון שאולי אין מלך במובן המלא, אבל מבחינת עצמי, אני בעצם עכשיו פועל גם כמלך, במובן של ערכים מוסריים ואנושיים וכולי שאמורים להנחות אותי, וגם כרב, שזה השאלה של הערכים הדתיים, ובסופו של דבר ההתנהלות היא השילוב של כל הדברים האלה ביחד. ולכן אין שום סתירה באמירה של בן אדם שמחויב לתורה ומצוות, שהוא יתעקש על זה שיהיו פה נישואים אזרחיים. או שיפתחו את הכותל למי שרוצים, או שאני לא יודע מה, כל מיני דברים שהם כאילו נגד ההלכה, לא כאילו, הם נגד ההלכה, אבל בסדר, אבל הערכים הדמוקרטיים לדעתי מחייבים אותם.
זה היה צריך להיות גם הנחיה של ההלכה.
מה?
זה היה צריך להיות גם הנחיה של ההלכה, שבמקרה כזה...
לא, כי זה ערכים חוץ הלכתיים, זה ערכים מוסריים. ההלכה לא מתעסקת עם זה, ההלכה מתעסקת עם מה שההלכה אומרת. אבל חוץ מזה יש פסוק של ועשית הישר והטוב, הוא לא ההלכה. הוא אומר לי שאתה צריך להתנהג בצורה ערכית. לפעמים הדרישות הערכיות מתנגשות עם הדרישות ההלכתיות. ההכרעה הזאת לא תיעשה במסגרת ההלכה. כי ההלכה היא אחד הצדדים שמתנגשים פה, לא ייתכן שהיא עצמה תכריע. היא עצמה תכריע תמיד לטובת עצמה. לא במובן של האינטרסים, אלא במובן שאלה הכללים שלה הם כללי ההלכה. היא לא יכולה להכריע מה קורה כשכלל הלכתי מתנגש עם כלל מוסרי. כי אם תשתמש בכללי ההלכה כשאתה להכריע, אז ברור שהתוצאה תהיה שהכלל ההלכתי גובר. זה אבסורד לוגי. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. לכן בהגדרה, ההכרעה צריכה להיות הכרעה שהיא לא נעשית במסגרת ההלכה. הכרעה של המלך, הכרעה של סנהדרין, אבל לא בכובע העם ההלכתי. וכשאין את הפונקציות האלה, זה ההכרעה של כל אחד. זאת אומרת, לגבי איך שהוא פועל וחושב וכו'. לכן השניות הזאת היא מקרינה על הרבה מאוד דברים שהם לגמרי אקטואליים. טוב, אני אעצור כאן. נדמה לי שבפעם הבאה עוד פגישה אחת, ואני חושב שאנחנו מסיימים את הסדרה הזאת.